אנחנו רוצים לומר שלום לפיני בדש, ראש מועצת עומר. אהלן פיני.
צהריים טובים.
אהלן. כן, אתה כבר קמת בטח מחמש לעשות סיבוב. טוב, תגיד לי פיני, אתה רואה שינוי דרמטי? כי אני מרגיש שאנחנו ממש אסף פיצוץ בנגב, בתחושה.
המצב הוא בעיבוד שליטה, אבל אני מרגיש שינוי בכיוונים מסוימים, אבל לא מספיקים. זאת אומרת, מבחינת המשטרה, אנחנו רואים אותה בכל מקום, מגיעים שתי פלוגות מג"ב, נכנסים לשטח, רוצים, לא מפחדים, מסתובבים במרכזים מסחריים, לתת תחושת ביטחון, למרות כל השודים שאתה מדבר עליהם שעדיין מתמשכים, אבל זה קורה. הבעיה שלנו, שוב, אני חוזר ואומר, זה אנישה. כל עוד שלא ישנו את הכללים ואת חוקי האנישה, אין אנישה, אין הרתעה. אני, שר המשפטים, נפגשתי איתו, אמר שהוא מטפל כרגע בשינוי חוק המעצרים, בחקיקה מינימלית על סוגי עבירות של נשק וכל מיני סוגי עבירות לאנישה מינימלית. הוא גם הוסיף שהוא מטפל בחקיקה בנושא של העבירות, עבירה כלכלית, שזה ענקי. הנושא הכלכלי פה שחק תפקיד
כן,
מאוד,
אבל מה
מאוד,
זה
מאוד,
ענקי?
מאוד,
אני שואל אותך שאלה, פיני, כדי להיכנס לתל שבע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוא נעשה שאלות אינפורמטיביות. קודם כל, תן לנו תמונת מצב. היום כשאני נגיד רוצה להיכנס לתל שבע עם צוות של מס הכנסה ומעם וכו', כמה כוחות משטרה אני צריך לדבר הזה? כדי לעשות בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אתמול,
משטרתי גדול מאוד.
אני אומר, אתמול ישב אצלי גלעד שרון בטלוויזיה, והוא אמר, תשמע, זה נחמד מאוד, השתי פלוגות הללו של מג"ב שמגיעות, אבל זה לא מספיק, צריך להוריד מסה אדירה לנגב, כדי ממש לנקות. הרי מה, אני אספר, תגיד לי, זה הגיוני? שכדי להגיע, צריך לעשות סיבוב עצום לבסיס נבטים, כדי להגיע למטוסים הכי עיקרים במדינת ישראל, כי הכביש הגישה סגור, כי פגעו בטייסים? זה לא הגיוני, נכון? אז אני שואל אותך, כמי שעוקב, ואני הייתי, אני כבר יותר מעשור מכיר אותך, וטסתי איתך והכל, תן לי 3-4 נקודות, מה אתה הענישה? אוקיי, בתי המשפט...
קודם כל המשטרה צריך להגדיל אותה כקטנה על היקף ועל סוג הפשיעה. אמרנו בתי המשפט, אמרנו נושא יותר, התוכנית הזו שדיברתם עליה על 30 מיליארד, כל הזמן כפי שנאמר באמת, יש כל הזמן תוכניות כספיות שהן לא מנוצלות, הן לא מנוצלות לא בגלל המדינה, הן לא מנוצלות בגלל הבעיות הפנימיות במגזר, יש תוכניות פיתוח שלא יצאות לפועל, בגלל תביעות בעלות.
תן לנו דוגמה, כסף שלא מגיע ליהודו, כי במגזר עושים...
אני רוצה להגיד לך, רוצים לסלול כביש ראשי, כניסה נוספת לאיזה יישוב רחבה, מסודרת עם הכל. מספיק שמישהו טוען וטען שיש תביעות בעלות, אין כביש. כי רכב שיכנס, או קבלן שיגיע, יראו בו ויערבו אותו.
יותר מזה, אני אתן לך דוגמה.
אבל זה נכון גם ביישובים יהודים, אתה יודע.
אין את זה ביישובים יהודים. ועכשיו, כשאתה בא ומשקיע היום עשרות אלפי שעות במערכת החינוך הבדואית לא מגיעים למערכת החינוך בגלל בעיות שלהם. עכשיו, כשאתה בא ומביא מנהל בית ספר ברמה שזוכה במכרז, והוא מגיע, אומר לו, מאיפה הגעת? יורים מימין ושמאל, ואם גם זה או לא זז יורים בו, ואז מביאים את הבת של ראש המועצה, בת 22 להיות מנהלת בית הספר. בסופו של דבר, משרד החינוך מיישר איתם כאן.
בדיוק, אני אתן לך דוגמה,
הציבור,
רגע,
רוב הציבור, הוא יחסית, הוא באמת רוב הציבורי הוא נורמטיבי, הוא רוצה לחיות בטוב, הוא רוצה לחיות בשלום, והם לא רוצים, כל מה שקורה להם, הם סובלים לא פחות מאיתנו, אפילו יותר מאיתנו.
כי מה שאנשים, רגע, שנייה, פיני.
עובד שלי אומר, כשאתה סובל מהירי בעומר, אז הבן שלי, המג יורה 10 מטר מנו מתחת למיטה, לא יוצא לי שבוע מהפחד. יש פה בעיה, והשתלטו על זה עבריינים צעירים, שאין להם זהות ישראלית, האימהות שלהם הם לא מהשטחים.
כי אפשר לקנות אישה מדרום הר חברון בכמה
בדונם. והם יוצרים פחד על כל המגזר, אף אחד לא מזה. כשאני שואל ראש הרשות, אתה רואה מהחלון, בן אדם שאתה מכיר אותו, יורה, הורג בן אדם אחר, אתה מקשר למשטרה, אומר לי לא, אחת אני הבא בתור. יש פה בעיה מאוד מורכבת, מאוד בעייתית, והפתרון הוא לא רק בתי משפט והמשטרה, הפתרון הוא רחב יותר, של כל משרדי הממשלה.
אבל רגע, אבל שנייה, פיני, שנייה. קודם כל, פה צריך להגדיר את הבעיה. בפוליטיקה של שבטים, פוליטיקה חמולתית, הרי למה, דוד, בכלל יש את מוסד נקמת הדם? למה הוא כל כך חזק במזרח התיכון, נגיד? בגלל, במקום שאין, מה שקרה, אין בעצם משטר סמכותי מרוכז, אז אתה חייב להפעיל, כאילו, אתה חייב להפעיל הרתעה מול שבטים אחרים. מה שקורה בנגב זה מטורף. נגיד, יש לך יישוב, וכבר יישוב מוכרז של בדואים, שעשו לאדמות, ופיני יעשו את זה, פרצלציה, כבר הכל מוכן, רק תבואו, תקבלו מגרש, אתה לא תקבל את זה, אין לך סיכוי. אבל הבדואים אומרים, אוקיי, בוא תיקח מגרש של חצי דונם או דונם, תבנה את הבית שלך. מה הבעיה? אתה לא יכול להכניס שבט אחד למקום של שבט אחר. אתה לא יכול להכניס שבט, אפילו מאותו שבט, אם מישהו אחר מהשבט טוען לתביעת בעלות. מה זה תביעת בעלות? זה לא אומר שזה שלו. הוא אומר, זה שלי. זה היה
זה
שלי.
זה של אף אחד לא
שלהם. בדיוק, זה לא עבר. בדיוק. זה. מה שקרה פה שמדינת ישראל, בניגוד נגיד לסעודיה ולירדן ומדינות שיודעות להתעסק עם השבטים הבדואים, כי הם בעצמם באים משם, היא ישנה בעמידה, והגעת למצב שוב, מנהלי בית ספר נבחרים לפי השבט. זה מה שאומר לך פה פיני בדש. יש לך בתי ספר ששבט אחד, בגלל סכסוך בין משפחות, לא יכולים הילדים להיכנס לבית ספר, אז צריך לפתוח להם בית ספר חדש, כי אם הם ייכנסו לבית ספר של השבט השני, יהיה אסון, ומדינת ישראל, וזה עוד בקטנה, אתה יודע מה הכי חמור פיני? שבמדינת ישראל מאפשרים, עם כל הכבוד לוועדת הפוליגמיה, במדינת ישראל יש נשים שהן ברמה שפחותה משפחות, למה? כי אישה בדואית שבעצם בעלה נושא אישה אחרת, עכשיו הוא מגרש אותה, הוא מגרש אותה, אבל היא לא באמת מגורשת, היא לא באמת פנויה עכשיו לצאת לשוק, להיות פנויות להיכנס לטינדר.
הוא אומר חיה... מגורשת פעם
היא,
אחת.
היא אומללה, היא נשארת בתוך המתחם של בעלה, בלי שום זכויות.
אגב, יש הרבה נשים מסורבות גט, גם יהודיות, גם שם מומללות, אבל בסדר, אני...
מסורמת גט, לא ירצחו אותה, אם היא תצא עם מישהו.
רגע, זה נכון, אבל שנייה, קודם כל רוצחים, רצחו עשרות נשים גם בישראל, לא, יש משהו, תמיד בשיח הזה, כשאתה מדבר על שבטים, יש איזה המון פולקלור, ולא מעט גזענות, רגע, אני לא אומר שאין בעיה, אני אומר שהחלק, אני לא, לכן אני רוצה לעשות ש שיחה תהיה פרודוקטיבית. אז מה הפתרון? מה זה, מה זה שיח בין כל משרדי הממשלה? מה עושים נגד הדבר הזה? פיני.
תראה, אני רוצה לגחם, תראו דוגמה למשל. אני, כדי לפנות חבר'ה שיושבים אצלי, פזורה שיושבת אצלי בשטח שזה אמור להיות פיתוח, השופט אומר לי, אוקיי, צווי הריסה, תמצא להם פתרון. אני ממתין 3 שנים, הקימו שכונה בסגב שלום לשבט הזה. בא שבט אחר, תפס את השכונה הזו. אני בא ואני אומר למנהלת ולזה מה קורה פה, אמרו לי נכון, אנחנו נניח שאנחנו נוציא אותם, נראה לך שהשבט השני ייכנס לשם, הרי אולי ייכנס, ירגו אותה. עכשיו אני אומר, מה אתם רוצים ממני עכשיו? אני 3 שנים בהמתנה. עכשיו, אתה דיברת נכון, יש חוק ישראלי ויש חוק הבדואי.
בדיוק.
שאלתי את הבדואים, מה קורה? החוק שלכם נוראי, למה אתם לא הולכים לחוק ישראלי? אומר לי, תקשיב, זה כמו שאתה הולך להתגרש, אם הלכת לרבני, אתה לא יכול ללכת לאזרחי, הלכת לאזרחי, אתה לא יכול ללכת לרבני, נכון?
נכון.
הוא אומר, אם בן אדם מתלונן במשטרה, זאת אומרת שהוא הלך לחוק הישראלי, המשטרה לא מצליחה להגיע לבית המשפט, עבוד עליו, הבית המשפט לא עושה כלום, והתיקים נסגרים לא עושה כלום. הוא הולך לחוק הבדואי, החוק הבדואי יש פסקי דין מהירים, אם אתה לא מבצע את הפסקי דין, אתה הורג. אומר לי, החוק הישראלי יש לו גזר דין מוות? לא. החוק הבדואי יש לו גזר דין מוות?
לא רק גזר דין מוות.
הוא החזק, הוא השולט. והחוק הבדואי התחזק מאוד בגלל החולשה.
בגלל החולשה של המדינה.
של החוק הישראלי ושל המדינה. נכון.
אבל מה שנקרא, קלישאת הריבונות, מה שכבר הפך לקלישה הריבונות, פיני, זה נכון גם, כמובן...
הם רוצים את החוק הבדואי, הם לא רוצים
את החוק הבדואי. ולכן אני חושב שהפתרון צריך להיות בעניין הזה יד קשה ותקיפה. זה נכון לגבי חרדים בקורונה, זה נכון לגבי בדואים וערבים בצפון ובדרום, אני לא מערבב בכלל.
זה לא דומה בכלל.
זה לא דומה, זה דומה ולא דומה, שום דבר לא דומה. אני נותן דוגמה למקומות שבהם המדינה הסירה את ידה.
אני רוצה להגיד לכם משהו.
גם פה שלהם משילות.
בדיוק, בדיוק. סיפור, וזה מעניין אותי, לא אני, אני תלמידו של קלמן ליבסקינד, הנה, אני אתן את הקרדיט, כי הוא באמת...
הרב קלמן.
לא, אני חושב שאנחנו, שהוא בוודאי, אבל גם אותי זה מעניין, ואנחנו מלווים את זה, יודע מישהו כותב לי, מה האחריות של נתניהו? בוודאי שיש אחריות, אבל היה המדינה ניסתה כבר, אני 12 שנה, 13 שנה, להגיע, מבינים שחייבים להגיע להסדר. התחיל עם ועדת גולדברג, אחר כך עבר לנסות לייצר איזשהו מתווה יחד עם ועדת פראבר. הבעיה היא, שוב, גם כשאתה בא ואומר לבדואים, אתה אומר, כל ילד מכם יקבל חצי, זה לא מספיק. כי כל, תקשיב רגע, כל פעם שהמדינה מושיטה יד, אצבע, אתה יודע, כבר שתי ידיים, הם רוצים כבר את כל הזרוע וכו'.
אוקיי, אז מה הפתרון?
אני רק, תקשיב, רק...
אין מנהיגות, אין אחד שיכול לייצג כמה אנשים, אין מנהיגות, וזו בעיה קשה מאוד שאין מנהיגות. וכל החוקים, אתה יודע מה, אני מצאתי השבוע, מכתב חוברת שהוצאתי לראש הממשלה אהוד ברק במרץ 2000, שאני מודיע לו שאיבדנו את המשילות בנגב, ויש פרוטקשן, ויש פה, ויש המצב היחסים בין יהודים לבדואים פה הולכים ונראה, וכתבתי כל מה שקורה היום, כתבתי לו מרץ 2000. ואז אני רואה מכתב, גם כן צירפתי לו, של היועץ המשפטי דאז אליקים רובינשטיין,
כן.
שמודיע לראש הממשלה ולמפכ"ל המשטרה, הרי אני להודיע לכם שיש בנגב מובלעות, שאין דריסת רגל החוק ושתוהו ובוהו שמה, והוא מודיע למפכ"ל המשטרה מכתבים מיום מיום מיום, מדוע אתם לא נכנסים, מדוע אתם לא מבצעים פסקי דין, מדוע אתם לא מבצעים אכיפה, ושהנגב חסר אכיפה. אני מדבר
על 2001, וזה לפני ועדת אור בכלל, אחרי זה תוסיף את ועדת אור, תקשיב, תוסיף את ועדת אור לדבר, אני אומר לך שזה קשור בעובדה שאנחנו תופסים את הבדואים כנייטיבס, ואותנו כקולוניאליסטים, ועד שלא נתרגל למחשבה שהנגב הוא שלנו, ואנחנו נכפה, אתה יודע, במדינת חוק דמוקרטית, לא יכול להיות שיהיו נשים שהן במעמד של שפחות, לא יכול להיות שיהיה פוליגמיה, לא יכול להיות שישתללו בכבישים, ומדינת ישראל לא רוצה לשלוט. אנחנו נמשיך לדבר.
רגע, אני כיושב ראש המכללות טכנולוגיות, עשיתי שלושה מחזורים של נשים בדואיות. אני רוצה להגיד לך, 90% מהם סיימו, שליש סיימו בהצטיינות, עבודה באינטל, עבודה בטבע. למה? צריך לחזק את הנשים. אצלי בבית הספר, אני קולט בנות בדואיות מהסביבה, כדי לחזק אותם, צריך לחזק את
האנשים. אבל אני לא חוזר, אני חוזר ואומר, זה במהלכים משולבים, אבל פיני, אנחנו נמשיך לדבר על זה, אני רק מזכיר שכל 12 שנה, לפחות האוכלוסייה מכפילה את עצמה, אז כדאי להתעורר, די איבדנו את הנגב, אם אנחנו רוצים לחזור לנגב, אז כדאי שנתעורר. פיני בדש, שיחה לא אופטימית, ראש מועצת עומר, תודה רבה לך.
תודה רבה.